ערב טוב, אני קוויו, זאת סנדי. כן, אנחנו מלמדים ביחד, וזה המפגש הראשון אחרי חופשת קיץ של חודשיים. אני חזרתי מהודו ותאילנד אחרי חודשיים. אז נתחיל במדיטציה קצרה של לא יותר מ-10 דקות, שבמהלכה נשמע שיר גם, ואז נדבר קצת אם תרצו. אוקיי, אז אני מזמין אתכם לשבת עם גב זקוף אבל לא מתוח. מי שנוח לו יכול לשבת בישיבה מזרחית או בתנוחת חצי לוטוס. אפשר גם לשבת על הרצפה אם רוצים. הרעיון הוא להגיע לאיזשהו מצב של איזון, של ישיבה שהיא זקופה אבל לא מתוחה, ושאין בה מאמץ, שיש בה מין זקיפות ללא מאמץ. אז נעצום עיניים וניקח שתי נשימות עמוקות ואיטיות. ובדקות הקרובות אנחנו נשב כך מתוך התבוננות התבוננות בהכל. למה אני מתכוון התבוננות בהכל? אני יכול למצוא רק שלושה דברים שאפשר להתבונן בהם: ברעשים, עם העיניים עצומות, ברעשים, בקולות, זה אחד. שתיים, בתחושות גופניות. והדבר השלישי הוא במחשבות. בדקות הקרובות אנחנו נתבונן בכל אלה. כשאני אומר להתבונן במחשבות, אז אני מתכוון בעצם לא לחשב אותן. זה אומר שכשמחשבה מגיעה, אני פשוט שם לב, אני פשוט ער לכך שהיא קיימת, שהיא חולפת, שהיא כאילו נחשבת. אבל אני לא ממשיך לחשוב איתה, אני לא ממשיך לחשוב אותה. ואם קורה לי שאני בכל זאת נכנס לשרשרת של מחשבות ומפסיק להתבונן, אלא מתחיל לחשוב לי מחשבות ולספר לעצמי איזשהו סיפור, אני פשוט נזכר לחזור להתבונן וחזר להתבונן. לא קרה שום דבר. אז נשב כך ונתבונן. נתחיל בצלצול פעמון וגם נסיים כך. בהתבוננות הזאת, במתבונן הזה, שהוא אינו מתבונן אלא התבוננות, יש משהו שאני אוכל לקרוא לו חסד. בהירות הזאת שקיימת שם כל הזמן, יש סוד גדול יש שם רטט עדין ושקט של חיים. המילים הן חסרות ישע מכדי להביע את זה, אבל אפשר לומר רק שמדובר במשהו ממש ממש אדיר. זאת המוזיקה האילמת של כל מה שיפה וחי. זהו קולו של אלוהים, או אם תרצו, אלוהים בכבודו ובעצמו. שם מסתתרת האהבה שמניעה את הכל. שם מסתתרת התבונה שמפריחה פרחים ויוצרת גאות ושפל ומולידה פרפרים ובני אדם גם. אבל אנחנו התחלנו לחשוב, והמחשבה אומרת, אז מה? מה זה סתם שקט? מה זה שקט? אז מה? מגוננים בהכל. אז מה? יש לנו בעיות. החיים קשים, יש בעיות. נולדתי, היה לי סיפור, עדיין יש לי ועוד יהיה. אז מה? אין שם כלום. כך אומרת המחשבה. אבל אפשר לצאת את הדרך אל מסע שבו המחשבה מפסיקה להיות החשובה, ומה שמתחיל להיות חשוב זה השקט המתבונן הזה. אז אנחנו עוברים עולם. אז אנחנו עוברים מעולם המילים והמחשבות הדל והמשמים אל העולם השקט שהוא צבעוני עד אין שיעור. כאמור, ממד שמילים לא תוכלנה לו. כשאנחנו מגלים את הממד הזה, אנחנו פשוט רוצים להיות בשקט לנצח. ואז מילים יהיו או שעשוע או אמצעי או כורח שמתקבל בשמחה. מי שיש לו שאלה מוזמן לשאול. הייתה שאלה אחת שהייתה בפורום על אהבה, אז אולי נתחיל ממנה, יש לנו עדיפות לשאלות ששמים בפורום. בערך, אבל אולי עדיף שתשאלי איך שזה אצלך.
אז אם המהות שלנו היא אהבה, אז האם אפשר
להכניס את המילה הזאת בקטגוריה של רגשות? ואם כן, אז האם מה שלא נראה לי הגיוני, האם זה גם בעצם
השני?
טוב, אז יש שני סוגי אהבה.
מה?
יש שני סוגי אהבה, אחד המקורי ואחד חיקוי תוצרת סין. המקורית זה בעיה לדבר עליה, כן, כי שם זה הדבר שכיוונתי אליו בתחילת המפגש כשאמרתי מילים לא יוכלו לה. ואז יש את האהבה שהיא התוצרת סין.
אתה מקליט אחר?
כן. שהיא באמת בקטגוריית הרגשות. בסדר, היא באה יחד עם רשימת הרגשות האנושיים. האהבה הזאת היא שייכת רק לבני אנוש, אין אותה במקום אחר, אף אחד לא המציא אותה, רק בני אנוש הצליחו לזייף את הדבר הזה. לזייף את הדבר הזה, את היצירה הזאת, או אולי ליצור את היצירה הזאת, אם לא נהיה שיפוטיים. והאהבה הזאת, האהבה שיש לה הפך, זאת אהבה שיש לה הפך, וההפך יכולה להתחלף עם שנאה, היא יכולה להיגמר, היא מורבבת בכל מיני סיפורים. ונדמה לי שבפורום התחילה רשימה של הסוגים, התתי סוגים של האהבה הזאת. אז אני יכול להגיד רק מה אני זוכר, ואולי תעזרו לי עם עוד סוגים אם אני אשכח, כי יש כמה. אז יש את האהבה שהיא צורך, נכון? שהיא צורך רגשי, כן? אני צריך מישהו שימלא את לי איזשהו צורך מסוים, ואז אני אוהב אותו והוא אוהב אותי. יש את האהבה הזאת. יש אהבה שמורבבת עם אמונות של מיינד קולקטיבי, אמונות חברתיות, כן, שצריך לאהוב, ומתחתנים, וצריך לאהוב את אבא ואת אימא, ואז אני פוגש מישהו, ואני פוגש מישהו, מישהי, ואוהב אותו, אותה, ומתחתן איתם, וכולי. אוהבים את הילדים תמיד, נכון? תמיד אוהבים את הילדים נורא. גם זה האהבה החברתית הזאת, שהיא ברורה מאליה, שזה כאילו מין צריך לאהוב, אז אוהבים כזה. איזה עוד סוגים היו?
רומנטית.
שיש בה גם צורך וגם משהו חברתי, נכון? אהבה
זה לאוכל כאלה לקטגוריה, אני לא...
כן, לא חייבים, אבל באמת ברומנטית, אולי חוץ מזה שזה משהו חברתי שמופעל ויש בזה גם צורך רגשי, ברומנטית יש גם התניה חברתית של ממש. זאת אומרת, יש ממש סדרה של סרטים ושירים ותרבות שלמה שסובבת סביב הרומנטיקה, ושבעצם מכוונת את האדם אל האמונה שברומנטיקה תימצא התשובה, וברומנטיקה תימצא המימוש. אז זה עוד סוג.
כל הסוגים
הם אשליות, כן. והמסע הוא אל האהבה הראשונה, אל האהבה הזאת שאין לה מילים, שהיא לא יכולה להיגמר, היא לא קשורה לצרכים הרגשיים ולכל הסיפור ולכל הדרמה הרומנטית או הרגשית, לשם המסע, לגילוי של זה. ואולי כאן חשוב להגיד שצריך פה להיזהר עם המילה. עם המילה צריך להיזהר, כי המילה אהבה היא גם מילה שמתייחסים אליה באהבה רומנטית, וגם באהבה אשלייתית, וגם מורים רוחניים אומרים אהבה. אני לא כל כך אומר אהבה, אני חושב. אני לא כל כך מתעקש על זה, כי אני מודע לבעייתיות של המילה. לא יודע, את מקשיבה לי די הרבה זמן, ומה אני מחליף את זה בדרך כלל?
אני יכולה להגיד
הומור. הומור, הוא אמר. כן. מה הכוונה?
הסתכלות.
הסתכלות. זאת אומרת, צורה להסתכל על החיים.
כן.
למה מתכוונת?
בחירה.
בחירה. זאת אומרת, אני חי את החיים, אני שואל, אני חי את החיים ואז אני בוחר להסתכל על החיים באהבה, או לראות את האהבה, או לאהוב, משהו כזה?
לחיות את זה, לחיות מהכיוון הזה.
איך חיים מהכיוון הזה? איך את חיה מהכיוון הזה, או... או מחליטה, או בוחרת?
זה סוג של... החל מקבלה ועד נתינה. כאילו, זה סוג של התייחסות. זה סוג של דינמיקה שאתה יוצר. סוג של... זה גם הפריזמה שדרכה אתה רואה את הדברים, וזה גם היכולת שלך להיות באינטראקציה מסוימת עם העולם בהקשר הזה.
בשביל מה? בשביל מה לבחור את הבחירה הזאת ו... נראה לי בסדר. מאיפה לבחור... למה לבחור את הבחירה הזאת ו... ולנקוט בגישה הזאת?
אני לא יודעת לענות לך לכדאיות ספציפית. זה סוג של הוויה שהיא לא במובנים של תדמור, גם בעצם במובנים של תדמור מדיד.
אבל למה שאדם יבחר דבר כזה? בואי ניקח את מושיקו שעכשיו עצר פה במונית, נהג מונית פה שעצר בדרך השלום, ונביא אותו לפה, ונדבר איתו, ולמה שננסה לשכנע אותו למשל לבחור בזה, בלאהוב, בלחיות מתוך האהבה כמו שאמרת? האם ננסה? ואם כן, למה?
יש משמעות למסה, אני מניחה.
למסה?
למסה, כן.
איזו מסה?
למסה של אהבה בעולם.
אוקיי. אז ננסה, אז בחירה אלטרואיסטית למען העולם?
היא גם בחירה למען, כן, אתה יכול אפילו להגיע לכל מיני הגדרות של מה זה מוסרי בעצם.
אז סיבה אחת למען העולם. יש עוד סיבה שאנחנו ננסה לשכנע את מושיקו?
זה גם סיבה של עד כמה אתה רוצה לחיות.
כי אם אתה בוחר בזה, אז אתה יותר חי.
כן.
ואם אתה לא בוחר בזה, אתה פחות חי.
כן.
אוקיי.
מה אחוז שטח הפנים שאתה רוצה להשיק עם הסביבה שלך?
אוקיי. אז את מדברת בעצם על ההתכווננות אל האהבה. כן, את הניסיון לחיות מתוך, אמרת, אני אגיד במילה שלי, הסנכרנות או משהו כזה, לחיות מתוך סינכרון עם האהבה.
לא יודעת אם סינכרון, אם
לחיות
מתוך סינכרון, זה לא משהו מבחוץ שאתה צריך להסתנכרן
אליו. משהו מבפנים.
כן.
אוקיי, הייתי קורא לזה, במילה שאת לא מתחברת אליה, דרך רוחנית. רק מילה, לא צריך לקרוא לזה בכלל שום דבר. אבל במידה רבה, כל דרך רוחנית, שרוני נתנה את הזווית שלה, את הזווית שלה לזה, אבל כל דרך רוחנית, הייתי אומר, היא ניסיון להתכוונן עם המהות, עם האהבה המהותית, ולא עם, לא עם כל השטויות, נכון? כי מה שאמרת זה שמי שמתכוונן לזה, או מי שחי בפריזמה הזאת, בצורה הזאת, הוא יותר חי, הוא יותר מחובר, הוא יותר חי. אז הייתי אומר שכל דרך רוחנית היא כזאת, לנסות להתחבר ולהסתנכרן עם הדבר הפנימי הזה, שהוא אהבת אמת. הדבר הזה הוא, האהבה הזאת, אני אוהב להגיד שהיא מסתורין. בסדר? כל עוד היא...
אתה אוהב להגיד שהיא מסתורין?
כן, אני אוהב להגיד שהיא מסתורין. כלומר, כל עוד יש לנו את ה...
אתה אומר שאתה אוהב, למה אתה מתכוון?
רגע, אני אומר שכל עוד יש לנו את הניסיון להתחבר עם זה, לחיות לפי זה, אוקיי? אני אומר שאם זה ברור לנו, אם זה כבר ברור לנו מה זה, אם אני כבר יודע, כן, כן, אני יודע מהי האהבה הזאת שבתוכי, אני רק צריך עכשיו להתחבר אליה, אני אומר שזה לא זה.
אז זה לא בדיוק.
זה לא יכול להיות זה, זה חייב להיות מסתורין שאני כל הזמן מנסה להגיע בעצם להיות אותו, או להיות, או לראות מהו, להתעורר אליו. כן, אני אומר שהאהבה ידועה, היא בטוח לא הדבר הסופי. זה משהו זמני, היא סוג של אהבה, היא סוג של ביטוי מסוים. אבל האהבה האמיתית היא מסתורין שכל הדרך הרוחנית היא ניסיון לראות אותו, להתעורר אליו, להפך אליו. ובסופו של דבר, הגילוי של האהבה הזאת שאני מדבר עליה, האהבה המקורית, שאין לה מילים ואין לה שם, בסופו של דבר, האהבה הזאת היא כבר לא עבודה קשה, והיא כבר לא בחירה. ההפך, האהבה הזאת היא מקום שהבחירה נגמרת. נכפה עליך להיות אהבה, אין לך ברירה. גילית שזה אתה, גילית שתמיד היית את זה, אין לך בחירה אחרת יותר. אתה יכול לשבת ולגדף בבית אנשים ולסנות, לנסות לסנות אותם, אבל הלך עליך, אתה לא יכול לבחור יותר אחרת. שם, באהבה הזאת, יש מנוחה גדולה. מתוך חוסר הבחירה הזה, אין יותר אהבה קשה לאהוב, אין יותר מאמץ לבחור, אין יותר לזהות מה זה ולחשוב מה זה ולראות מה זה. זאת תגלית. התגלית הזאת זה מה שהמורים הרוחניים של כל הדורות דיברו עליו. התגלית הזאת זה מה שהדתות הגדולות מבוססות עליו תמיד. למה? כי זאת התגלית היחידה. זאת התגלית היחידה האפשרית. אחד קרא לזה אלוהים, השני קרא לזה נירוונה.
אבל חייבים...
שלישי קרא לזה האחד, אבל זאת אותה תגלית תמיד. ופשוט אנשים שונים גילו את זה, בתרבויות שונות, בתקופות שונות. והתגלית הזאת היא התגלית של, שאפשר, שכשמגיעים אליה כבר לא אומרים כלום, אבל אומרים מה זאת האהבה האמיתית, ושם יש מנוחה, שם יש זיהוי ש- it's like this, כמו שאומרים בהודו, ככה זה, כן, ככה זה, ככה זה תמיד היה, זיהיתי את זה, פשוט לא ראיתי טוב. הייתי אומר שהמאמץ לאהוב, המאמץ להתכוונן, הוא הדרך, והוא מוביל אל התגלית, ובתגלית כבר אין יותר מאמץ ואין יותר התכווננות.
זאת אומרת,
כן, צריך, לא את המילה צריך, אני לא מוצא
את מילה אחרת, צריך
לעבור דרך האהבה התוצרת סין, כדי להגיע לנכון. נראה לי
שאין לנו ברירה. מה?
נראה לי שאין לנו ברירה.
כן. אני צריכה לפתח בי את האהבה, כדי להגיע בסופו של דבר.
לא, תלוי בך, תלוי בך. זה לא חייב להיות. אצל אושו, אצל החבר'ה של אושו, שעכשיו זה כבר לא קורה, אבל בשנות ה-70-80, כשזה היה הדבר החם, אז הם הבדילו בין, זאת אומרת, מה זה מהם? בעקבות אושו, אושו הבדיל בין דרך האהבה ודרך המדיטציה, בגדול. כשבדרך האהבה האדם באמת מנסה להתחבר לאהבה, וזה מאוד קשור באמת לאדם עם העולם, לאדם עם בני האדם האחרים, ובדרך המדיטציה היא במידה רבה של האדם עם עצמו, או האדם אל מול אלוהיו, אם תרצו את המילה הזאת, או האדם אל מול המסתורים. זה הדרך המדיטטיבית, והיו כאלה שהעדיפו את זאת או את זאת. הדרך שאני מציע שכבר דיברתי עליה כמה פעמים כאן, היא מבוססת על מדיטציה, היא בעיקרה הדרך של מדיטציה של 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 ה חקיר של הישיבה והגילוי והמסע אל אותו מסתורין של מתבונן. זה לא קשור לעולם או לבני אדם אחרים, אבל גם הדרך שלי מדברת על לעבור דרך כל האשליות שאנחנו יוצרים בעולם. זאת אומרת, אני יושב ומודד בבית שעה, שעתיים, אבל עד שאני קם ויוצא, אני רואה בחורה יפה והיא עושה לי משהו ואני מתחיל להרגיש קצת נחות ומתוסכל, וגם שאני לא ממש חי את החיים המלאים בלעדיה. ואז מכיוון שזה כבר עלה בי, עם זה אני חייב לעשות עבודה, אני חייב לראות את האשליה הזאת, אני חייב לנפץ אותה מתישהו. לפעמים אני חייב לעבור דרך האשליה, להתחיל עם הבחורה הזאת ולהיות איתה ולגלות האם זה ממלא אותי באמת או לא, או איך זה נגמר בסוף, לבכות ואז להמשיך הלאה. אז מבינה, זה גם לעבור דרך. ניסיתי.
נגיד שבשביל להבין שאין אני, אני צריכה קודם כל לגלות את האני, בסדר? אז אותו דבר פה.
בשביל לגלות שאת אהבה צריכה... תסבירי יותר.
אם אני לא אוהבת את עצמי, והרגש הזה, האהבה, הוא לא מספיק, החומר הזה לא מספיק נמצא בי. אז האם אני לא אוכל להגיע לאהבה המקורית בלי שאני אמלא את עצמי קודם כל בחומר הזה?
אין חוקים. בהערה אין חוקים, לא יכול, אי אפשר להגיד אני חייבת, לא 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 לא, אין אני חייבת. כולנו מכירים את ביירון קייטי שמתוך מצולות הדיכאון ושנאה עצמית יוקדת התעוררה לגלות שהיא וכולם אהבה, והיא לא הדוגמה היחידה. והיא לא היחידה, אז אין חוקים בדרך הרוחנית, אין מה אני חייבת. אבל אני יכול להגיד שאם את לא אוהבת את עצמך, הרי יש כאן אשליה מסוימת, נכון?
יש,
אם את לא אוהבת את עצמך, הרי את חיה באשליה מסוימת. אם תשבי במדיטציה, בשקט, במשך חצי שעה, תראי שהאי האהבה העצמית הזאת היא מחשבות. נכון? זה מחשבות ביקורתיות על עצמי, זה מחשבות על מי אני ומה אני, איכויותיי, או יותר נכון, מגרעותיי, וכאלה דברים. חוסר האהבה העצמית היא מחשבות. וכלומר, מדובר באשליה שמייצר המיין, זה אשליה שנוצרת על ידי מחשבות. ובגלל שהאשליה הזאת קיימת אצלך, את לא חייבת לעשות שום דבר, אבל מן הראוי שתעברי דרך האשליה הזאת. מן הראוי שתבררי מה היא מורכבת, תעיזי לחיות את האטומה, לעמוד מולה, לא להכחיש אותה, לא לברוח ממנה, ולעשות כל דבר שאת חושבת שרואה לנכון לעשות. אולי לפתח אהבה עצמית, כן? אולי ההפך, אולי ללכת עם השנאה העצמית עד הסוף, בוא נראה לאן זה הוביל אותי, מה כבר יכול להיות, האם אני אמות. אוקיי, שם הבחירה כבר היא של האדם עצמו, לאן הוא הולך עם זה. אבל הייתי אומר שזאת אשליה שחייבים לעבור דרכה, חוסר אהבה עצמית. וכמובן שזה נחלת הכל, נחלת כולנו. נחלת האדם באשר הוא. אני לא פגשתי אדם שילדותו הצליחה למנוע ממנו. או יותר נכון, הוא הצליח שילדותו לא תביא אותו לחוסר אהבה עצמית. זה כמעט built in. כן, בחברה לפחות שאנחנו חיים בה.
יש משהו, אז איך אנחנו אמורים להתייחס לחיים, אם נכון, אם נכון, כלומר, איך להתייחס כאל אמצעי בדרך אל ההערה הזו, או כאל איזושהי מטלה, זאת אומרת, יש משהו די סקפטי בתיאור של הדברים.
די סקפטי בתיאור של הדברים שלי?
כן.
מה סקפטי? מה אתה מתכוון כשאתה אומר סקפטי? כי עוד באירופה הייתי סקפטי. זה בדיחה מהחמישי הקאמרי.
אה, אוקיי. זאת אומרת,
אם הבנתי אותך נכון. לא עוד שהשליה, אלא זו בעצם כוס של עולם לא תתמלא. ואנחנו חייבים להיות מודעים לזה שהכוס הזה לא תתמלא. זה אחד. שתיים, אנחנו בעצם מחזיקים את הכוס הזו רק כדי שאנחנו נדע בעצם שאנחנו צריכים להחליף אותה במשהו אחר שהוא אמיתי. אחרת בעצם אנחנו משלים את עצמנו שוב ושוב ושוב.
כן.
אז יש בזה משהו שהוא מייאש, ויש חיים שצריך לחיות אותם. אתה יודע, אלא אם כן אתה אומר, או שאתה הולך לסוג של ניהיליזם, זאת אומרת, אז אני חי את החיים, או שאתה הולך ואתה אומר מראש, אוקיי, אז אני מקדיש את עצמי לסוג של, כן, כל החיים זה עבודה למען השגת משהו, שוב פעם, כאמצעי, זאת אומרת, אתה הולך לחיים כאמצעי, ולא כמשהו שהוא, ויש בזה משהו גם, זאת אומרת, אולי אתה מתון ונחמד, אבל אתה יודע, לא אנשים, עוד אנשים נתונים ונחמדים שראו, חשבו שהם יודעים.
כן.
וחשבו שאנשים צריכים להיות, החיים צריכים להיות אמצעי למשהו. סתם, סוג של פשיזם, אתה יודע. כן. לא, כמילת קוד.
אנחנו מלמדים את ההצדעה בסוף הפגישה.
אבל זה כבר איזה. אתה מבין, זאת אומרת, אני מנסה להבין איך אתה רוצה, איך אתה מצפה שנתייחס לחיים.
אוקיי, אז יש כאן שני דברים.
זה מין מטלה שחייבים לעבור אותה. למה אני לא לקפוץ ישר לסוף וזהו?
מה זה הסוף? מוות?
תשמע, לא, לא יודע, תקרא לזה אתה איך שאתה רוצה, מה זה משנה?
למה לא לקפוץ לסוף להערה?
מה זה משנה? זאת אומרת, כלומר, הצורת על מה... כן, מוות, אבל לא במובן, לא בין הקונוטציה הלא טובה שהיא מביאה באופן מיידי.
מה אתה מבין, למה לא לקפוץ ישר?
זאת אומרת, אם אתה, אם אנחנו מועדים, מועדים למעוד בעצם, ולא להגיע לשום מקום.
כן.
אלא להתחבר רק לתקרא לזה מה שאתה רוצה, אלוהים, אין סוף, או שאתה אמרת. אז מה המשמעות של כל מה שאנחנו עוברים בדרך? זאת אומרת, מה זה? סוג של בית ספר?
אוקיי, הבנתי.
סוג של טירונות? סוג של בית סוהר?
זה סוג של חפירת מנהרה בכפית מיטה בית הכלא אל האור, במנהרה, אל החוץ, מחוץ לגדרות. אז נראה לי שאמרת על שני דברים. אחד, כשאמרת סקפטי, אז הבנתי אחרי זה שהמילה יותר נכונה אולי זה באמת מייאש. שהחיים, מה זה החיים האלה? אם הם רק, אם הם, כמו שאמרת, הכוס שלא תתמלא לעולם, שאנחנו מחזיקים אותה ואנחנו גם נידונו, אנחנו, we are doomed, כן, להחזיק אותה, וכל מה שיש לנו לעשות בחיים האלה זה רק לנסות להיפטר ממנה, או להתעורר מהשליית הכוס הזאת. אז זה מה שאתה אומר, שהמסר שלי הוא בעצם מייאש.
תראה, הוא לא חייב להיות מייאש, אני לא, זהו שאני מנסה להבין, כי אני לא חושב שאתה תראה לעשות את זה לייאש אותנו.
אולי?
יכול להיות.
כן, כן, אוקיי, אבל אתה אומר,
אז אני אומר,
מה השאלה?
אז אני שואל אותך שוב, איך אתה...
איך צריך להתייחס לחיים? הבנתי. אז אני אגיד בכל זאת, השאלה היא איך צריך להתייחס לחיים, אבל הקונטקסט של השאלה הוא שדבריי נשמעים מייאשים, שכרגע איך שאני אומר שצריך להתייחס לחיים זה נשמע משהו די מייאש, זה א', וב', מי אני חושב את עצמי בדיוק? זאת אומרת, לא במילים שלך, זה המילים שלי, זה הפרשנות שלי, שאתה אומר, יש הרבה אנשים שאומרים שהם יודעים את האמת ומציעים או מטיפים לאנשים ללכת בדרך הזאת.
לא, זה מה שאמרתי.
אז מה קטע מהפשיזם?
אני אמרתי שאתה אומר שהחיים האלה הם בעצם כלי, איך אתה אמרת? כפית.
כן.
אמצעי. אז... אז אני אמרתי, אז אני באת, הלכתי לקיצון, בכלל לא מעולם הרוחני, אלא לאנשים כמו, נגיד, שוב, נגיד, דוגמה מאוד בולטת ו... זאת אומרת, לא מתביישת בזה, גם נגיד, תורות פשיסטיות, אומרות ש... זה וזה 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 וזה, זה אמצעי להשגת משהו.
זה אני יודע, ומה השאלה? לגבי זה, לגבי...
אני שואל.
לא. לא, 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 תראה, השאלה איך, שאלה, איך לחיות את החיים האלה, אבל כשאתה אומר שיש בזה משהו פשיסטי, אז מה השאלה לגבי הפשיסטי? האם לא, זה פשיזם? האם לא, זה... מה,
לא,
מה
לא,
השאלה?
אני נותן דוגמה, אז אולי נראה, אני לא, אולי נותן את ה... אסור להשתמש לזה כי זה מעורר...
לא, לא, אני באמת רוצה לדעת מה הדבר
אני,
שעולה בכלל.
אני אומר, מילת המפתח פה, מה שאני קלטתי ממך, שאתה, מה שאני קלטתי, שהחיים בעצם זה אמצעי...
כן.
להגיע אל ההערה, זאת אומרת, כן. החיים של עצמם,
כן.
שואל אותם איזה ערך יש להם, איזה mm-hmm. ערך יש לחיים של עצמם, כן. בכלל יש להם ערך של עצמם, או שהם רק לי כדי להגיע, להבין בסופו של דבר שאין להם ערך של עצמם, mm-hmm. והם רק נועדו כדי להביא אותנו אל ה... ואם הם נועדו להביא אותנו אל ה... בעצם אל ההכרה, אז למה בעצם, זה אני אמרתי במין סוג של חיוך, למה בעצם לא קורא, אז בוא נקפוץ כבר עכשיו, אתה יודע.
הבנתי, הבנתי. והשוואה לפשיזם היא ש...
אפשר, לקצר את הדרך לשם, לשבור את החורות של הכלא, אם אני משתמש ב...
כשנקפוץ.
שלך, כן.
והשוואה לפשיזם, אם אני מבין נכון, זה שפשיזם אומר בדיוק ככה, שלחיים אין ערך של עצמם. יש להם ערך כשנגיע לאידיאל. החיים בדרך אל האידיאל, נכון? זה עכשיו הבנתי. אז איך עלינו לחיות את החיים? ומה מטרתם? זה בעצם השאלה. ואני אומר שאין לזה תשובה. אין לי איזה תשובה, ואין איזה תשובה באופן כללי. איך אנחנו צריכים לחיות את החיים? מאיפה אני יודע? אני רק יודע שיש חופש. איך אני יודע את זה? זה לא שאלוהים דיבר איתי בלילה. אני יודע שיש חופש כי הסתכלתי, אני מסתכל מסביב, ואני רואה שיש חופש. אני רואה שכל אחד עושה מה שבראש שלו.
חופשי זה לגמרי.
במובן הכי טרגי של המילה. כל אחד מה שבראש שלו, זה הוא חי בעולם משלו. הלכתי ברחוב קודם, הסתכלתי על אנשים, נסעתי לתאילנד, להוד, הוא כל אחד מטריקס קטן בראשו משלו והוא חי בו, בחופש, הוא חופשי, הוא חופשי ליצור את העולם שלו, רווי הסבל והסיפורים. אז יש חופש, אז אני מבין, אני רואה שיש חופש ואין דרך לחיות את החיים, אין צורה אחת, מהם החיים, איך עלינו לחיותם. יש חופש וכל אחד יחיה איך שהוא רואה לנכון. ככה אני רואה.
באיזה
הקשרים לחיות? לחיות בכל הקשר. אחד חושב שהחיים מטרתם זה כמה שיותר להנות, הנאות חושיות, ואז הוא מגיש את חייו לעשות הרבה כסף כדי שהוא יוכל לנסוע הרבה לחול ולחיות בסוויטות יוקרתיות ושתמיד יהיה ג'קוזי וגם הרבה סקס ואוכל טוב, אוכל ממש טוב כל הזמן, והוא חי את החיים, ובמטריק שלו, באמונה שלו, הוא בוחר באופן חופשי לחיות חיים שהם חיי החומר, אבל במטבם. כן? הוא הביטוי האלוהי שהוא, לצורך העניין, זה מין יצור כזה שחי את חיי החומר במטבם. כן? מה שאנחנו, אני לא חווה את זה, הרבה אחרים לא חווים, הוא ככה חווה את זה. הוא מגיע מכל מקום רק ביחדה. בסדר? ומישהו אחר חושב שהחיים זה משהו, זה לא לעשות כסף, זה לעשות משפחה ולהקים משפחה ולהיות בן נאמן לארצו, חייל נאמן לצבאו ונצר לעם היהודי, להמשיך את הדורות שירושלים תהיה בירתנו הנצחית, ויש לו חופש מוחלט לחיות את חייו ולבחור אותם ככה, והוא יחיה, זה מה שהוא יחיה, הוא יחיה מגיל 0 עד 70 והוא ימות כיהודי גאה בארצו ומולדתו. וכל מה שיש לי להגיד זה שיש לי את הבחירה שלי, הבחירה שלי הספציפית, שהיא לא טובה יותר או פחות משל מישהו אחר, כי יש חופש מוחלט. הבחירה של המתנחל לחיות את חייו המתנחליים היא שקולה לשלי, אין לי, ממי אני שאגיד אחרת. אז הבחירה שלי הייתה, עד שלב מסוים הבחירה שלי לא היה לי מושג מה הבחירה שלי. ידעתי שאני גדלתי למעמד בורגני כלשהו באיזה מדינה מערבית, ושכנראה אחרי הצבא הולכים לאוניברסיטה, וכנראה הולכים לטיול אחרי באמצע של האוניברסיטה, אני לא יודע את זה. לדעתי משהו כזה, שצריך שיהיה לי תואר. אני חושב שלא כך ידעתי, פשוט מתוך ישנוניותי הלכתי על איזשהו כיוון משוער מסוים. ואז מתישהו שמעתי מורים רוחניים, שמעתי בהתחלה את אושו שאומר, רגע, יש משהו אחר. אושו בעצם אמר לי, אני בחרתי אחרת. אושו אמר, אני בחרתי ללכת אל ההערה. יש דבר כזה הערה, יש מקום כזה שאתה מגיע אליו, אתה רואה בבהירות שאתה ישן ואתה מתעורר למשהו. זה הבחירה שאני עשיתי, ציפר לי אושו, ויש אפשרות כזאת, ודרך אגב, יש בז כזה כבר 2500 שנה, זאת אומרת, מדברים על זה. וברגע ששמעתי את זה, לא מיד בחרתי בחיים האלה, לקח לי איזה שנה, אבל בחרתי להתעניין בזה, להפוך להיות מישהו שמאוד מתעניין בזה, שומע מורים וזה, ואחרי בערך שנה הייתה לי בחירה ברורה שהחיים שלי מהותם ומשמעותם היא להגיע ולראות את האמת הזאת. אין לי שום עניין בשום דבר אחר באמת. אם אני חי חיי חומר כאלה ואחרים של יחסים, עבודה, משפחה, זה, כל החיים האלה הם רק באמת אמצעי. אמצעי למטרה, זאת הייתה הבחירה שלי. וכשעשיתי את הבחירה הזאת, אז באמת החיים היו רק, אך ורק אמצעי להשגת המטרה. זה לא אומר שלא חייתי, כפי שאמרתי, חייתי. אפילו ניסיתי לחיות את החיים במלואם. חלק מההוראה, מהטיצ'ינג של אושו היה סלברייט, חיה את החיים במלואם, כי חלק מהאשליה היא הדיכוי הזה שאנחנו חיים בו, אז לפרוץ את הגבולות. חייתי את החיים במלואם, אבל המטרה הייתה בפירוש רק התעוררות רוחנית, רק הערה, רק לראות את האמת הזאת. והייתה הבחירה שלי, ואני מאוד ממליץ למען האמת. כן, אני חושב שמי שבא לפה, מי שבכלל מוצא עצמו יושב ושומע את זה, יש בו כבר משהו שמוכן להמלצה הזאת. לא בכך הוא ייקח אותה והוא לא חייב, כמו שאמרתי, אבל מי שכבר ההמלצה מגיעה לאוזניו, אם זה קרה במשחק, אז אני חושב שמשהו כבר מוכן להמלצה הזאת. וזה מאוד מומלץ, כי התגלית היא מרהיבה. התגלית היא מרהיבה, והתגלית היא באמת, התגלית היא באמת שהכוס הזאת שאף פעם לא מתמלאת, היא פתאום מלאה. ופתאום, זאת אומרת, מה זאת אומרת מלאה? זה אשליה, ופתאום אנחנו נשארים בלי זה, בלי האשליה הזאת. ובשביל לחיות את החיים ככה, בשביל לחיות את החיים כבדיחה גדולה ומרהיבה, שווה לקחת תקופה מסוימת שבה החיים הם רק אמצעי. אמצעי להשיג את ההתעוררות הזאת. זה בעיניי, מי שרוצה, מי שמזהה, כמו שישו אמר, מי שיש לו אוזניים לשמוע, ייקח. כן, זה מצריך הרבה אומץ, הרבה נחישות. זה מצריך, כן, מצריך באמת הרבה אומץ, כי בעצם זה מצריך, כי לוותר על חצי הקוס הזאת, זה לוותר גם על מה שכאילו, גם על המלא. זה בשביל לגלות שתחושת החוסר הזאת היא אשליה, צריך לוותר על כל הדברים, הפיצויים הנחמדים, כל הצעצועים שכאן למטה. וזה דורש הרבה מאוד אומץ, להגיד שאני מוכן לוותר על הכל.
זה מייאש
שאתה
אומר, זה לא
מלאך
לך.
מה?
שצריך
להביא אומץ. אבל כרגע אמרתי שהתגלית היא מרהיבה וכאלה דברים. מה מייאש בזה? אני מבחינתי, אם תשאלו אותי, אז כל מסר אחר הוא מייאש חוץ משלי. רק שלי הוא לא מייאש. כאילו שלי. של המורים הרוחניים, של הבודה, אני יודע. רק המסר הזה הוא לא מייאש. רק המסר הזה אומר שיש משהו אחר. החיים הם לא רק מה שהכרת. ומי שיודע כבר, מי שכבר קצת התעורר, רואה שהחיים זה קשה, כאילו זה מלאכת החיים, זה סבל. תגידי ואז גבי, כן. תגידי.
אני אומרת שכשאתה, שרק מתחילים את הדרך ושומעים צריך הרבה אומץ, ולי לפחות זה מעט אוי לא, לא שככה, אבל שלא אומרים את זה, ומתחילים ללכת בדרך הזאת. הליכה בדרך כבר לאט לאט אתה מגייס אומץ, אז אתה כבר יותר מוכן לאומץ הזה.
אוקיי, זה אל תגידי אתה, את אומרת אני. מדברי בגוף ראשון. לא, זה בסדר, בתוך סגנון דיבור זה בסדר, אבל חשוב שזה את, בעולמך זה ככה. למה זה עושה לך אוי לא? צריך להיות אמיץ בדרך הרוחנית. למה זה עושה לך אוי לא?
כן, ומה שאתה כתבת שם, מה שאתה עברת, וכל זה, מה, אני אשחשו לטיילנד.
מה עושה לך אוי לא? מה זה?
זהו, כל הזה,
למה לא לנסוע לתאילנד? יש שם, יודעת איזה אוכל יש שם, איזה קוקוסים, איזה שייקים?
עודו, לא יודעת, מה, אני רוצה לא בא לי לעשות
מהבית. אוקיי, אז זה דבר שאני צריך להסתכל עליו. אם כשהמורה הרוחני אומר, צריך להיות אמיץ, זה עושה לך אוי לא, אני לא רוצה לזוז מהבית, הרי לך אשליה, למה לא לזוז מהבית? הכי כיף זה לזוז מהבית. גם להישאר בבית זה כיף, אבל גם לצאת זה כיף. אז תצטרכי להסתכל על האשליה הזאת. למה אוי לא? אבל רק, קודם כל אני אומר את זה, ואצלך זה מעלה אוי לא, ואני עושה לך טובה, כי עכשיו תוכלי לבדוק למה זה עושה לך אוי לא. כבר יצא משהו טוב מזה שאמרתי. תוכלי לראות אשליה מסוימת שאת חיה בה. בסדר, וחוץ מזה, לא אצל כולם, כשאני אומר להיות אמיץ, זה עושה להם רע.
אני דאגתי להם.
אז הבנתי, אז אולי נעבור לגבי, כי רק פעם דואגת לאחרים, הם יכולים לדבר בשם עצמם. כן. תשאלי, ואז נעשה הפסקה קצרה, ואז נעשה עוד שיחק עוד חצי שעה ונסיים. כן.
אחד זה מה המכשול הכי גדול?
מהו המכשול הגדול? שאלות מאוד פשוטות. מהו המכשול הגדול? לא בטוח שהתשובות יהיו פשוטות, אבל השאלות פשוטות. מהו המכשול הגדול? וגם לגבי הבחירה, האם אנחנו בוחרים בכלל משהו? או שאנחנו עכברים בתוך איזשהו מטריקס ידוע מראש, שנבחרות לנו בחירות, אנחנו פשוט נאלצים לעשות אותן.
כן, ואם גם נגיד המחשבות של ההתנגדות לזה, אם זה בחירה או שזה פשוט... קורה.
בסדר, האם המחשבות, האם אנחנו, האם יש בחירה? זה השאלה. האם יש בחירה חופשית? או שלא, זה יש משהו דטרמיניסטי. זה השאלה העתיקה. טוב, בואו נעשה הפסקה 5 דקות. אוקיי. אופר, רצית להוסיף משהו על השאלה?
כן, באמת משהו שגם חשבתי קודם, כשאמרת, דיברת על משיקו וכולי, או על אותו אדם שנגיד נענתן וכולי. באמת, ואז שאלת השאלה שגם, זאת אומרת, מה זה? זה משהו ש... כאילו, למה משיקו לא ואני או אתה כן? זאת אומרת... ואני הבנתי ממך שאין, באמת, אין פה אמת מוחלטת, זאת אומרת, אז גם יכול להיות ש... יכול להיות ש... נגיד, בעוד... עכשיו אני מרגיש ככה, ובעוד... זו שאלה. בעוד שנים, עוד דקות, אני ארגיש לחשוב אחרת, זאת אומרת, גם אתה תחשוב אחרת, ככל שאתה טועה.
אז השאלה באמת קצת שונה, היא שאלה לגבי חופש הבחירה, האם הבחירה היא נעשית או האם מישהו בוחר או שזה פשוט נעשה. ואתה בעצם שואל, האם הבחירה הזאת היא בכלל, מה אתה שואל אם הבחירה הזאת...
היא לא אשליה.
היא לא אשליה כלעצמה, אם היא לא יכולה להתחלף. כאילו, אתה חושב אתה בוחר ככה, בעוד שנה זה יראה לך אחרת, תבחר אחרת.
אלן כן, אלן כן, זה באמת משהו קוסמי, כמו שגבי אמרה, שירד אליי מלמעלה.
אוקיי. אז אני אענה על השאלה שלך קודם. לא אמרתי שאין אמת מוחלטת, אמרתי שיש, אבל שכל אחד חופשי ללכת אליה או לא ללכת אליה. וגם אמרתי שזאת התגלית היחידה, זאת אומרת שהדרך היחידה היא לשם, אין לאדם בכלל דרך אחרת. זאת אומרת, כמו שאמרתי, הוא יכול לחיות בהמון המון דרכים, שכל מיני מטרות ורעיונות וזה, אבל הכמיהה אל סוף האשליות, אל סוף הסבל, אל האמת המוחלטת, הכמיהה הזאת היא רק אחת, היא רק לאמת המוחלטת. יש אנשים שעולים על דרך, מחליטים שהם הולכים על דרך רוחנית לאמת המוחלטת, ואחרי שנה, שנתיים זה עובר להם. פתאום הם מבינים שהם רק חשבו שהם רוצים את האמת המוחלטת, בעצם הם רוצים להתחתן. זה לא מעט מקרים, אני מכיר באופן אישי, שזה השתנה ככה, להפתעתי. אז כן, בן אדם יכול ללכת אל הדרך ולחזור, אבל זה לא שהדרך הזאת שקולה לכל אשליה אחרת. הכמיהה אל האמת היא כן, אל האמת המוחלטת. אם, כשאני מדבר על, על ההחלטה שלי, על הבחירה שלי בהתעוררות, אז זיהיתי שזה הדבר, שאני לא יכול עוד שנתיים לבחור אחרת ושזה יהיה דומה. זה לא עוד אשליה, אני זיהיתי שזה סוף האשליות, שזה המקום שהוא לא...
זה לא אשליה, זיהיתי
לזה? מה זאת אומרת זה לא אשליה?
אתה
אתה יודע שזה זיהוי שונה מלזהות את זה שבא לך לנסוע להודו עכשיו, או או אתה מאוהב
ולא יודעת מי עכשיו? כן, כשאני שמעתי את המורים הרוחניים בהתחלה את אושו ואחרי זה עוד מורים, אז את שואלת מה זה זיהיתי? אני זיהיתי, אני ראיתי שהוא מדבר על משהו שהוא אמת, אוקיי? שזה לא, שהוא לא בעוד אשליה, שהוא לא מציע לי עוד אשליה, שהוא מדבר על משהו שהוא אמת, וכשהוא אומר לי שיש התעוררות, יש התעוררות, אני לא יודע אותה והוא יודע. זיהיתי שזה ככה. אחרי זה הקשבתי לעוד מורים וראיתי שהם אנשים שיודעים על מה הם מדברים. זאת אומרת, הם מדברים כולם על אותו דבר, במילים שונות, מזוויות שונות, מתרבויות שונות, אבל הם דיברו, 2500 שנה הם מדברים על אותו דבר, שהם רואים בבהירות ובתבונה רבה, ואני לא. זיהיתי את זה. ובאיזשהו מקום, כל עוד אתה לא רואה את זה בעצמך, תמיד נשאר... אני לא אגיד ספק, כי אני, לי לא היה ספק שזה באמת אמת, אבל עד שלא רואה את זה בעצמך אתה לא רואה את הדבר, אתה, זה עדיין אתה מזהה שמישהו אחר יודע, אתה מזהה שזה קיים שם, אתה יודע, אני ידעתי שאני יודע משהו ואני לא יודע בדיוק מה זה, יש בי ידיעה של הדבר הזה אבל אני לא שם עדיין, יש מחסומים ביני לבין הידיעה הזאת. אז זה הזהוי, זה כל מה שאני יכול להגיד עליו. עניתי? כן, ודאי, אחרת לא הייתי יכול, ודאי, אחרת לא הייתי יכול לדבר על זה מתוך סמכות של מי שיודע, ברור.
אבל היו לך מצבים שהיית שם וחזרת וקצת ברוורס,
שנגעת? לא, לא, ההתעוררות הסופית, מה שקוראים לו הערה, הוא בלתי הפיך לחלוטין. בלתי הפיך לחלוטין, כן. אם זה הפיך זה לא זה. אם זה הפיך, זה עוד אשליה שהדמה לי, חוויתי משהו, ראיתי זה, כן, יש רמות שונות של, של התעוררות יחסית, אוקיי? הרבה פעמים בדרך, הדרך עצמה היא התעוררות רציפה לדברים. הרבה פעמים אתה הולך בדרך פה לפני שאתה יכול להגיד שראית את האמת המוחלטת, אתה מסתכל לאחורה ואתה אומר, וואי, לפני שנתיים בכלל ישנתי, לפני 10 שנים הייתי בתרדמת. אתה רואה את זה ככה, אז יש התעוררות שהולכת וגדלה, אבל בסופו של דבר הראייה של האמת המוחלטת שעליה דיבר הבודה וכל המורים מאז, ההתעוררות הזאת היא בלתי הפיכה, אתה רואה את האמת של מי שאתה, אתה לא יכול לעשות כלום בעניין, כמו שאמרתי, אין יותר בחירה, אתה הדבר, לא שכחתי בכלל.
לא, זה לא קשור לזה, זה משהו...
אבל זה מצטבר, זה מצטבר השאלות, כן. אז אין יותר בחירה, אתה רואה מה אתה וזה בלתי הפיך.
זאת אומרת, זה חוויה... by definition, זאת אומרת, חוויה סובייקטיבית או אובייקטיבית?
לא, זאת לא חוויה בכלל, זאת התעוררות כמו מתעוררות משינה.
כן, אבל בסדר, אתה, כשאני מתעורר, אני לא מוצא אותך לידי,
לפחות. אולי עוד תמצא?
כל אחד של... כן, כל אחד של עצמו, אז אני שואל, החוויה זה משהו שאתה יכול באמת לשתף אותו אחרים, או שכל אחד יכול לחוות את זה בצורה אחרת? זאת אומרת, זה בכלל, אולי אני אחווה, זאת אומרת, משהו... מוחלט של עצמו?
כן, כן, כן.
זה אובייקטיבי או שזה משהו סובייקטיבי?
כן, כן, האמת המוחלטת, כן. האמת המוחלטת היא משהו שהחוויות ההתעוררות למיניהן, איך ראו את זה, באיזה סיטואציה ראיתי והתעוררתי וזה, זה שונה, זה סיפור שונה לכל אחד. אבל הראייה עצמה, מה אתה רואה, איך אתה מתעורר, מה קורה לך, זה אותו דבר, זה זהה לחלוטין. אני יודע את זה בוודאות מוחלטת, שזה זהה לחלוטין. לא, לא ממש, לא. כי זה המקום שבו המילים נגמרות. אז זה בעצם הדבר היחיד שאין לו מילים. יש הרבה מאוד ניסיונות להגיד את זה במילים. יש הרבה מאוד הצבעות. מורי זן אומרים שהם מצביעים עם האצבע על הירח. אבל כל מה שאתה רואה זה רק את האצבע, אתה לא רואה את הירח. אז יש הרבה מאוד הצבעות שמצביעות על הירח בצורות שונות, וחלקן, בחלק מהניסיונות, מורים רוחניים עשו עבודה טובה, דיברו דברים מאוד קרובים, מאוד מבהירים. אבל להגיד את הדבר עצמו זה בלתי אפשרי. אתה בעצם, אתה רואה את מגבלת המילים.
את הביטוי היהודי הזה, כל דממה דקה. ממש ככה.
כל דממה דקה. אז זה עוד דרך, עוד אצבע, אוקיי? כל מעמד דקה, זה עוד אצבע שמצביעה על הירח, זה עוד דרך לנסות לכוון לזה. למרות שמתוך המצב ולא ער, אתה לא יודע, כל דממה דקה, מה זה דממה דקה? כשאני מחבט את הטלוויזיה, יש כל דממה דקה. אני...
כל דממה.
כן, כן, אני סתם צוחק. אני אומר שזה מכוון, זה דרך להגיד את זה, וזה לא זה. בסדר, זה לא הזה. אבל לשאלתך נראה לי, לא מדובר בחוויה סובייקטיבית שכל אחד זה, מדובר באמת מוחלטת שהיא כמו התעוררות. אתה פתאום רואה, אתה פתאום רואה, וזה לא כזה מסובך. אתה רואה שכל מחשבותיך היו תמיד אשליה.
ואז אין לך גם שום יחס אישי ואינטימי לגבי אובייקט מסוים. לא?
או להגיד את זה אחרת, אז יש לך יחס אינטימי עם כל האובייקטים. זה משהו, זה אינטימיות, זה אינטימיות שהרבה יותר, הרבה יותר אינטימית, לא, לא אורגזמה, זאת אינטימיות הרבה יותר אינטימית ממה שידעתי לפני כן אי פעם. הייתה, אני יכול להגיד שבהודו פגשתי עז באיזה כפר.
נעצור כאן.
והאינטימיות שהייתה בינינו. אני יודע מי נמצא שם מאחורי העיניים של העז, בצורה כל כך אינטימית. אני כל כך יודע את העז. לא במובנה התנכי, אלא הבודהיסטי. שזה ממש ממש אינטימי, כאילו... אבל המיינד, תראי, המיינד שלך מזלזל בזה. את רואה? המיינד שלך מזלזל, זה לא אינטימיות, כאילו... אנחנו יודעים מה זה אינטימיות. אינטימיות זה למישהו אחד, שאני יודע מה הוא מרגיש, שדיברנו הרבה על הרגשות שלנו, דיברנו, ברברנו כל הלילה, חפרנו עד שמצאנו לילדות, ועוד שכבה אחת מלמטה לגלגול הקודם. זה אינטימיות. מה, סתם שאני פוגש איזה עז ומסתכלת בעיניים, זה לא אינטימיות. לא, נשמע לי שאיזה זלזול משנות. זה הזלזול באינטימית הזאת שהיא לכל דבר ולכל אחד.
לא, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, כן, אבל כשאתה אחד עם השולחן הזה פה, אז יש בזה קצת פספוס כלפי אובייקטים אחרים, כי אם עם השולחן הזה בדיוק אותו דבר כמו... אנשים קרובים לך מסביבך וכדומה. זאת אומרת,
שמי?
אתה יכול לקרוא לזה אגו, אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה רוצה, אבל יש בזה משהו פחות אנושי, כאילו.
שמי, יש את האנושיות המוכרת, מוכרת לכולנו, מוכרת לך. יש אנושות המוכרת של מה זה אינטימיות, ומה זה אהבה, ומה זה קרבה, ומה זה כיף, ומה זה לא כיף, מה זה עושר, ומה זה שנאה. יש האנושות הזאת, אני מכירה אותה כבר. אני מכירה את הדברים הנפלאים כביכול שבא, שזה האינטימיות עם האדם האחר, למשל. גולת הכותרת של החוויה האנושית, האינטימיות הגדולה עם האדם האחר. ואת רואה, ואת גם מכירה כבר את הסבל שבא, ואת השלטיות שבא, ואת זה שזה חצי כוס ריקה. ואת מכירה. עד כמה את מכירה? איך את רואה את זה? אני לא יודע. אבל בשלב מסוים, יש איזושהי בחירה. אם האינטימיות הזאת עם האדם האחד, עם משהו נורא יקר, שאת לא רוצה בשום פנים לוותר עליו או לראות מעבר אליו, אז תמשיכי, זאת הבחירה החופשית שלך, תמשיכי לחיות את האינטימיות עם האדם הספציפי הזה, ולא תדעי את האינטימיות שאני מדבר עליה עם השולחן. זה בסדר, זו בחירה לגיטימית, אבל יש אינטימיות אחרת. יש חוויית חיים אחרת. אפשר לראות משהו מעבר לאינטימיות המוכרת לנו. החוויה שנקראת לנו האנושית, כן, זאת חוויה האנושית, אבל זאת לא חוויה...
תגיד, אז רגע.
לא חוויה היחידה האפשרית.
ואין שום תפקיד לרגשות היום בחיים שלך, לא עושר, לא דיכאון, לא שמחה ולא עצב, כאילו מה?
אז זאת שאלה גדולה שאנחנו לא נעסוק בה עכשיו, כי גבי שאלה שתי שאלות וסתינו ל-14 נושאים שונים. בסדר? אבל שואלת על החוויה שלי ועל רגשות, זה נושאים, בסדר? גדולים ואדירים. נראה אם יש הרבה זמן, אם לא, אז פעם הבאה. יש גם הקלטות עם הקלטות מפגישות קודמות שנוגעות בנושאים, בשאלה הזאת. את יכולה להסתכל, להקשיב באתר. השאלות המקוריות או מה שרצית לשאול אחרי זה עם הללי?
לא, זה פשוט
בהמשך
על מה שדיברת על ההתעוררות. כשאתה מדבר על ההתעוררות שהיא כמו מחלום, אתה מדבר על ההתעוררות למי שאתה באמת, או אחר כך כבר על ההשתחררות הסופית של המיינד שקורית, כאילו על האליינמנט הסופי שיש למיינד.
לסופי.
לסופי.
כן.
אז ההתעוררות למי שאתה באמת זה רק...
מה זה, מה אנחנו עכשיו עושים את דיאגרמת ההתעוררות, מתי זה הפיך ומתי זה לא, לך יד שם, ואז תמשיכי עוד צעד, ואז כשזה כל יהיה סופי, 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 תמשיכי עוד צעד עד הסוף, 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 ותראי שזה בלתי הפיך וזהו. למה להתחיל לעשות סכמות בראש? למי זה עוזר?
זה לא עוזר, אבל זה חלק מהתהליך.
מה? לאסוף את המידע הזה?
בטח.
לא, מה זה נותן לך? גם ככה זה עדות שלי, כאילו, אחרי הכל, זה בסופו של דבר רק עדות שלי, כאילו, מה...
זה רק שלך.
נכון, אז התוספת, כאילו, בסדר, נכון, זה חלק מהתהליך, לאסוף מידע על ההערה והתהליך ומה קורה, זה חלק מה... והסקרנות, זה חלק מהתהליך.
זה גם מכוון אותך לשאול את עצמך את השאלות ספציפיות.
טוב, אז אני איתי.
אוקיי.
כן, עכשיו שתי השאלות הקודמות. מה לא יפה?
כן, השאלות הקודמות, מה הן?
אחת הייתה...
לגבי
הבחירה. הבחירה, והקודמת הייתה, מהו המכשול הגדול? מהו המכשול הגדול? היעד הוא אחד, אבל המכשולים הם... יש אין ספור מכשולים, כי כל אחד מגיע ליעד הזה ממקום אחר. מה מבדיל בין בני האדם? מבדילה רק האשליה שהם יוצרים. כל אחד יש מחסום לגמרי אחר, מורכב מהמחסום הספציפי שלו. אז כל אחד יש לו את המחסום המורכב שלו, שבתוך המחסום הזה אפשר לומר שיש את המכשול, נגיד, המכשול העיקרי עבורו. זה עבור אחד, המכשול העיקרי יהיה הזהות החזקה שלו, הזהות הלאומית, ההתניה הדתית. עבור אחד זה יהיה הרגשות, הטראומות הילדות שהוא לא מצליח ללכת מעבר להם. עבור אחר זה יהיה רציונליזציה, מין מיינד נורא חזק שמכתיב הכל, ואי אפשר, ונורא נורא מתוחכם ומאמינים לו תמיד. כל אחד יש את המכשול הגדול שלו. מה המכשול הגדול שלך?
עכשיו שאתה עונה את כל אלה, אז יש הרבה.
בכל זאת, אם שאלת על הגדול, אז לצורך העניין צריך לבחור את הגדול. מה הוא הגדול?
אתה יכול לחבוט על הרמה אחד
לך.
אוקיי. יש במסילת ישרים של רבי חיים לוצאטו, יש משל שנקרא משל המבוך, משל גן המבוך, ושם הוא מדבר על גן שהוא גן של מבוך, כזה שהולכים בתוכו, ושצריך להגיע אל במה אחת שנמצאת באמצע המבוך. בסדר, אתה יכול לראות את הבמה, אבל אתה לא יודע איך להגיע אליה, אתה יודע, יש שבילים מאוד מסובכים בשביל להגיע אל מרכז המבוך הזה. במרכז המבוך הוא אותו אחד, כולם יגיעו למרכז המבוך, אבל השבילים שבהם כל אחד ילך הם שונים ומפותלים. כן, אצל אחד זה מאוד מפותל, אצל אחד זה יותר ישר, אחד צריך לעבור כל מיני מחסומים למיניהם בדרך ואחד אחרים. ורבי חיים לוצאטו אומר שבמרכז המבוך עומד זה שעומד המורה הרוחני למעשה, עומד זה שהגיע, זה שפשוט עשה את המבוך והגיע לאמצע. והוא עומד על הבמה וצועק, בואו לפה, בואו לפה, אבל מה זה שווה שהוא צועק שם? אתה מסבך בתוך המבוך, מה הוא עוזר? ואז לוצאטו אומר, זה שעומד במרכז המבוך, הוא יכול להגיד, אתה, הוא לא יכול להגיד איך תגיעו אליי, כי כל אחד יש את השביל, אבל הוא יכול להגיד, אתה, לך ימינה. אתה שם, זה לא הדרך, לך שמאלה. זה מה שהוא יכול לראות מהמקום שהוא נמצא בו. הוא יכול לכוון כל אחד, לא ללכת במקומו, לא לשתף אפילו איך הוא הלך. הוא יכול לשתף, אבל זה לא יעזור. הוא הלך בדרך הספציפית שלו. הוא יכול להסתכל על הבן אדם שבמבוך ולהגיד לו, עכשיו ימינה, עכשיו שמאלה, כדאי לך ימינה. ומה שלוצאטו אומר במשל הזה, הוא אומר, כדאי מאוד להקשיב. כדאי מאוד להקשיב לזה שעומד על האקסדרה שבאמצע המבוך. ולגבי הבחירה, ובזאת נסיים, האם יש בחירה חופשית?
רק רגע, כדאי להקשיב למורה,
למשל? לא
למשל.
המורה הרוחני. זה שהגיע, בין אם הוא מורה או יש כאלה שהגיעו שהם לא מורים, שהם הגיעו ולא מוצאים לנכון לשתף את זה. אבל הרעיון הוא להקשיב, כן, מי ש... כן, זה המורה, כי אחרת הוא לא מדבר. כן. כמובן המורה שהגיע, יש כאלה שצועקים בואו בואו לפה, אבל הם בכלל בתוך המבוך יחד עם כולם. אתה שומע צעקות בואו בואו אליי, אבל הוא בכלל באיזה שביל יותר חיצוני ממך, ויש כאלה שצועקים מחוץ למבוך. הם עוד לא בכלל נכנסו למבוך, נדמה להם שמצאו איזה משהו, הדרך העברית למשל, או פסטיבל השירה המקודשת בירושלים, או... על מה עוד אפשר ללכלך? כן, עכשיו הם מחוץ למבוך, הם בכלל עוד לא התחילו את הדרך האמיתית אל מרכז הסדרה, אבל הם צועקים בואו, בואו אלינו, והם בכלל בחוץ, אם תלך לפי הקול שלהם, עוד תצא החוצה, אתה נכנסת, או כשלא תגיע לאמצע, עוד תצא החוצה. ולגבי הבחירה, למה את שואלת את זה? ואתה תהליך הרוחני כבר יקרה, אתה צריכה לעשות שום דבר. אם הוא נועד לקרות הוא יקרה, אם אין בחירה הוא נועד לקרות הוא יקרה, אם הוא לא יקרה הוא לא יקרה.
שום שיטה בזה, כאילו.
בדיוק.
לא יתעורר, כאילו.
כן. אבל תגידי, סבבה, בוא נגיד שזה ככה. אין בחירה, גם הרבה מורים רוחניים כבר אמרו לפניי, אז אני לא רוצה להרוס. אין בחירה, הכל דטרמיניסטי, הכל מוחלט.
נכון, ומצד שני כן מכוונים למקום שהוא כאילו...
כן, פרדוקסלי, לגמרי, נכון. אבל אני רוצה לשאול, אוקיי, נגיד שאין בחירה. חופש. הכל במילא יקרה, אין לנו מה לעשות. אנחנו, אני יושב פה ומדבר כבות לי מחשבות בראש, אין לי בחירה לגביהם, אין לי בחירה אם לבוא לפה או לא, אני במילא עושה את זה, אתם גם כן. כל מי שבא, החליט לבוא היום, כי עברה לו מחשבה בראש שצריך לבוא, והוא החליט שהוא כן בא. אין שום בחירה, אין שום, אף אחד לא עושה כלום. הכל, הכל, כל מיני, חיילים, חיילי משחק, משחק מחשב שעוברות להם כל מיני החלטות של המתכנת בראש. נגיד. אז עכשיו, מתוך האין בחירה שלי, אני שואל אותך, אין לי בחירה, אבל אני יוצא לי שאלה של לגבי אין בחירה שלך, אני רוצה לשאול אותך, תגידי, איך נראה לך שאם תשבי בבית ולא תעשי כלום ולא תלכי לרטריט, באמת תשחררי מהאשליות שלך ותהיה חופשייה? או שתמשיך להיות בתוך האשליות?
שאלה, אבל...
אני שואל אותך איך נראה לך עכשיו. תלכי איתי קצת.
שכנראה שלא. שכאילו, שאם אני לא
אלך
בחיפוש הזה
ותחיל
כאילו לראות את הדברים האלה, זה לא, אבל השאלה אם בכלל, אם זה בכלל, אני הולכת את הדברים האלה, מה זה בכלל?
רגע, אז תלכי איתי רגע.
אוקיי.
בסדר. אז אני שואל אותך, האם נראה לך שאם תשבי בבית, תשתחררי מכל האשליות שאת חיה בהן, שגורמות לך סבל, או שאולי אם נשאר בבית, ימשיך להיות עוד מעגל ועוד מעגל ועוד מעגל של אותו דבר?
אני לא יודעת.
ומה נראה לך?
לפי מה שקרה בשנה, חצי שנה האחרונה, אז אני כן צריכה ללכת לאיזשהו כיוון. אבל אני באמת לא מרגישה שיש לי שליטה בו. אבל זה כאילו חצי חצי.
מה שאני מנסה להגיע אליו זה שזה לא משנה. כי אם כרגע נראה לך שאת חייבת לעשות ריטריט בשביל להשתחרר מהדפוסים האלה שקובלים אותך, או ללכת בדרך רוחנית ולשמוע מורים רוחניים או לעשות מדיטציה, אם ככה זה נראה לך כרגע, בין אם, דעת, בין אם זה מחשבה שהגיעה אליך מאיזשהו מקום, לא משנה למה, אבל ככה זה נראה לך, בנקודה הזאת את יודעת, את יכולה לקום וללכת לרטריט, ואת יכולה לא לקום ולהישאר בבית. זאת אומרת, הבחירה חייבת לעשות בין אם את עושה אותה או לא, בין אם זאת את שעושה אותה או לא. זה החיים. החיים, כאילו, אין מה לעשות. עכשיו אני חייב לבחור אם אני אקח את זה או לא. כאילו, מי יודע מי בחר? אני לא יודע, אבל אני, אבל זה, ככה זה החיים, כאילו, נכון? שפח. כן, אז זה לא רלוונטי. כלומר, בדרך הרוחנית אני חושב שזה לא רלוונטי. לי זה היה לא רלוונטי לחלוטין, השאלה
כן,
הזאת.
אבל לאיזה טווח אתה לא מתכנן? לטווח מסוים?
שנייה, אני רוצה להגיד שלי בדרך הרוחנית זה היה לחלוטין לא רלוונטי. אני בן אדם שמבין שהוא באשליה, שהוא שמע מורים רוחניים, זיהה שיש איזה אמת, הוא הולך אליה. ומה אכפת לי אם אני בוחר או לא בוחר? אני יודע שאני את המיטב ואני חייב לעשות. ככה נראה לי. מה נראה לי אחרת? סימן שהייתי בוחר אחרת, אבל לא נראה לי ככה. נראה לי שאני חייב לעשות מדיטציה ורטריט ולסוע להודו, ואז עוד פעם להודו, ואז עוד פעם להודו, ואז עוד פעם להודו. ככה נראה לי שאני צריך לעשות. אז זה מה שעשיתי. בסדר? אז אני אומר שהשאלה קצת לא רלוונטית, כלומר, לא משנה. ואני רוצה להגיד עוד משהו, שבסופו של דבר אתה יכול לראות איך, אתה יכול כאילו להגיע למקום שאתה... שהמקום הזה שהמורים אמרו אין בחירה, אין בחירה, בסוף אתה רואה אותו. אבל, מה, אבל גם אז זה לא משנה. מה זה משנה אם יש בחירה או אין בחירה?
מסיב אותי.
אני מבין, אבל אני מנסה לענות כמיטב יכולתי. אני מנסה לענות, ואולי תזהי שזה תכלס לא משנה. יש לך שאת רואה את הדברים עכשיו ואיך שאת חווה אותם, ויש את החלטות שאת נראה לך שאת צריכה לעשות ואז תעשי אותם או לא. בדרך שאני מלמד כאן, אז ברור שאני תומך בזה שיש בחירה. אני אומר שוב ושוב, תבחרו לעשות מדיטציה, תבחרו לבוא לכאן, תבחרו כן, תבחרו בדרך, מה שאמרתי, הבחירה הזאת שעשיתי, ששאלת אותי. אז אני בפירוש אומר, אני בפירוש אומר, תבחרו, תבחרו, תבחרו. האם מה שקורה כאן זה אוטומטי, או שכדעת, אם אני נאלץ לומר את זה ואתם נאלצים לבחור או לא, או לא, מה זה משנה? במידה רבה זה פילוסופי.
בתוך האין בחירה יש בחירה. בסופו של דבר,
או בתוך יש בחירה, אין בחירה.
לא, אתם גם אומרים שאנחנו לא שולטים בשום דבר, בשום דבר. לא בשביל את זה. אבל זה לא, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר, זה פילוסופי, זה לא.
ונסיים במה שהערת לגבי התכנון לעתיד, שאני מתכנן. אם לא הייתי מתכנן, לא הייתי נוסע להודו, כי צריך לקנות כרטיס מראש ובוקינג.
לא, אני רק שאלתי לאיזה טווח. אתה מתכנן
לטווח שצריך.
אני אגיד לך למה אני אומר את זה, סליחה שאני כאילו אני רוצה להיכנס לראש שלך סתם, אני לא מכיר אותך לך, אבל אני אגיד, רואה נגיד בחורה צעירה, נניח אני מחפשתי שאת רווקה, אז אני אומר, תראה, אז מה אתה אומר לרגע, אז נגיד אם היא תלך לעולם כזה, אתה יודע, והיא אומרת, וואו, ומתי אני אתחתן, ואם יהיה לי ילדים, וילדים זה המון אגו, וזה המון גשמיות, אתה מבין?
גם איך הזמן לשום דבר אחר בעיקרון.
זמן לשום דבר אחר, אז מה, עכשיו אני אלך 10 שנים לאושו, ואז אני אהיה רווקה זקנה, ואתה מבין?
כן. אין ספק שמכל הקולות של המיינד הקולקטיבי שמציקים, אני חושב שהעניין של הרווקה הזקנה הוא הנורא מכולם, נראה לי. הפחד הזה להיות הרווקה הזקנה, במיוחד בישראל, במקומות אחרים אולי זה לא כל כך חמור, במדינות אחרות, בחלק מהן. לא רווקה משוחררת, לא רווקה, רק בישראל זה רווקה זקנה. זאת שהחמיצה איתך, זאת שהחמיצה הכל.
אני אומר את זה לא, אני אומר את זה...
אין ילדים, אין זוגיות.
אני אומר את זה בבדיחות, אבל אני מתכוון לומר שבאמת זה שאלה. זאת אומרת, נגיד אם אתה מרגיש, שוב פעם, אני חוזר לא מושיק כל המסכן הזה. אם נגיד הוא לא, לא נגע, ההערה, לא, היד הזו מלמעלה לא נגעה בו, אבל נגיד אם אתה מרגיש שכן, איכשהו הקרן הזו כן נגע בך, אפילו, אז אתה כאילו, אתה, כאילו, אתה משתמט מהייעוד הזה, אתה מבין? אז נגיד אם אני נכנס לראש של גבי, שוב פעם, סליחה שאני אומר את זה, אני אומר, רגע, אבל אולי זה כן הייעוד שלי, אבל מצד שני, אתה יודע, אז רגע, מה אתה אומר לה עכשיו, כאילו...
להיות
בסוג
של ביטחון, שמה שקורה, קורה.
ללכת עם זה.
לא אומרים כלום לאף אחד, אנחנו הולכים לפי הדחפים שלנו, נכון? יש לנו תשוקות. פשוט מאוד. יש תשוקה לזה, אבל אתה הולך לשם.
אז בגלל זה שאלתי, בגלל זה בדיוק שאלתי, לאיזה טווח הוא כן מתכנן. זאת אומרת, אז אם ככה, אם הוא חי מיום ליום, או שהוא אומר, אני עכשיו מתכנן ל5 שנים הקרובות. וזה שאלתי, אני לא יודע.
בחיים לא תכננתי שום דבר.
אני שאלתי אותו.
וגבי, את רוצה לענות אולי? נראה לי שהשאלה הייתה די ברורה.
לא חושב שמתכנן בכלל משהו.
אופר אמר שהוא בהסתייגות, אבל אם הוא משער לגבי מה שקורה לך בראש, אז שיש איזשהו קונפליקט מסוים בין ללכת בדרך הרוחנית ולהתמסר אליה לבין...
כן, כאילו יש את המחשבות האלה, כן, אבל זה לא משנה, כי שאר הקונפליקטים בחיים וזה... לא יודעת, זה מה שקורה, כאילו, לדעת, זה פשוט מה שקורה. כל המחשבות, זה רק כל מיני דברים על הדרך. כולל
הרווקה
הזקנה, זה עובר בראש, כן.
הרווקה הזקנה. אני חושב שמה שגבי אומרת, זה גם תשובה שלי במידה רבה, שכשאתה מתחיל לזהות את האפשרות של חופש והתעוררות למחשבות שלך, אז כבר שאתה מתחיל ללכת בדרך, אתה מתחיל להבין שגם הקול הנורא ביותר ששמעת שזה עבר מסבתא של סבתא לסבתא, לאימא, לזה, גם הקול הזה הוא רק מחשבה, גם הקול הזה הוא כלא שאתה יוצא לעצמך במחשבתך, ואז כבר זה לא כוחות שקולים, כל הקולקטיבי הזה והכל אל האמת, אז כאילו כבר כל הקולקטיבי מתחיל להיות כפוף לכל אל האמת. אז ככה זה יכול לעבוד. יש אנשים, כן, יש אנשים, כן, ויש אנשים ש, שהכל הזה הוא נראה להם כל כך חזק, שהם, שהם, כמו שאמרתי, הם זונחים את את הדרך הרוחנית של, של לראות שזה אשליה, והם נתפסים על הכל הזה. לא, 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 אני לא רווקה זקנה, והם הולכים להיות לא רווקה זקנה. והאישה הזאת, בחורה הצעירה הזאת, תהיה, תגשים את, את המחשבה הזאת, האשלייתית שהייתה בה, לא להיות רווקה זקנה. זה מה שככה היא תחיה. זהו השלב התודעתי שהיא נמצאת בו כרגע, עד שזה עד הודעה חדשה. בחיים האלה, יכול להיות שאת החיים האלה היא תעשה כלא רווקה זקנה, זה ההישג.
אבל למה גם
לא, כי הייתה יכולה להיות מוארת או לא רווקה זקנה, והיא הגשימה את לא רווקה זקנה. זה גם בחירה... לא, לא, אני רק מתאר את הסנריו שברור שזה לא חייב להיות. אני רק אומר שאופר אמר שכאילו הבחירה היא כזאת, אז יכול להיות שמי שמאוד חשוב לו להיות רווקה זקנה והיא תבחר בזה, זה, כך, היא לא, לא, לא תמשיך לעולם בחיפוש הרוחני. היא תתחתם, תעשה ילדים, והיא תקדיש את כל החיים לזה, והיא לעולם לא תחפש יותר את, את האמת המוחלטת הזאת, או את החופש מהאשליות של עצמה. ויכול להיות, ויכול להיות שכן, כמובן, יכול להיות ככה ויכול להיות ככה, ואין לדעת, יכול להיות הכל. תמיד, תמיד אפשר להתגרש.
תלכים על הטריפ, תוציא של מישהו.
לא, באמת, באמת, הרי ברור שזה לא, ברור שזה הכל גמיש, זאת אומרת, ברור שאפשר לעשות גם דרך רוחנית גם עם ילדים והכל, זה לא... כן, אבל רק אם כבר העלית את הדילמה. טוב, אז תודה רבה, נהניתי. אנחנו נפגש כאן כל יום חמישי ב8:30. ההחלטה של המפגש הזה תהיה באתר, אפשר להוריד אותה. אם אתם מכירים מישהו שאתם רוצים, חושבים שהוא יתעניין בזה, אפשר להמליץ לו. יש כאן כרטיסים עם הכתובת של האתר, אפשר לקחת ולתת למי שאתם חושבים שיתעניין בזה.
שנה טובה.
ושנה טובה?
שנה טובה מתי זה?
עוד שבועיים.
פחות. מה שיהיה פחות? 10 ימים.